סיימנו את הפסקה הזאת? חושב שכן, לא? טוב. טוב, הייתי רוצה להמשיך את הפסקה הזאת, את הפסקה שלמדנו, שבעצם לפי התירוץ השני, תקופת ימות המשיח, טוב, אני מציע בואו נחזור, נסכם את הדברים ונתקדם. בסדר? במהירות. עמוד 99, אין היה שבת בית. כן, אז אין היה שבת בית, עמוד 99, פסקה ממחת. אז אם כן, זו התשובה השנייה של רבי אליעזר לחכמים, שכלי הנשק לא בטלים אפילו לימות המשיח. אומר הרב, נקרא את מה שכבר למדנו וננסה לסכם את זה. מדרגות שונות אפשריות הן להיגלות בעולם, ובכל אחת מהן האפשר שתבוא גאולת ישראל וימות המשיח יחל. אז אמרנו, ישנן שתי מדרגות. מדרגה אחת, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. מדרגה שנייה, המחזיר שכינתו לציון אפילו בלי רחמים. כלומר, המדרגה הראשונה היא מדרגה שמצד האדם, מצידנו, היא מדרגה שאנחנו יותר רוצים אותה, מצפים לה, יותר טובה לנו ונעימה לנו, שהגאולה תבוא על ידי רחמים. מה זאת אומרת? על ידי מציאות כזאת שעם ישראל מתפקד כפי שהוא צריך לתפקד, הוא מגלה את עצמיותו, הוא עם אלה זכו, זיקח את עצמו, הוא עם אלה, היות וזכו, אז אחי שלה. ואז משנת 4000 לבריאת העולם, שאז מתחילות, כמו שלמדנו, 2000 שנות משיח, אז יכול להופיע המשיח והעולם מגיע לתיקונו. יש מדרגה, יש צד עליון במדרגה הזאת, שבני האדם, שעם ישראל, זכאי לגאולה. מצד שני, יש אפשרות אחרת. האפשרות השנייה היא שלא זכו. כלומר, שעם ישראל לא זיקח את עצמו. וכשעם ישראל לא זיקח את עצמו, אז הגאולה מופיעה על ידי איסורים. לא עם ענני שמיה, כפי המדרגה הקודמת, אלא אני ורוכב על חמור. ואז המציאות היא הרבה יותר מסובכת, והרבה יותר מורכבת, ואז אנחנו צריכים להשתמש עדיין עם כלי הנשק כדי להביא את העולם לתיקונו. המדרגה הזאת יש בצד, מצד אחד פחות עליון, מצד האדם, כי בעצם אנחנו כביכול לא זכאים, אבל יש בצד עליון מצד אחר, שזה מצד הבורא, שהגאולה מופיעה במדרגתו של הבורא. כמו שאמרנו, שגאולת מצרים מצד אחד היא שורש הגאולות, למרות שאנחנו לא שותפים, ואולי דווקא בגלל שאנחנו לא שותפים, זה שורש הגאולות, כי בעצם הקדוש ברוך הוא גואל, הקדוש ברוך הוא פועל. מצד שני, אנחנו לא מברכים שעשה ניסים בחג הפסח, אלא דווקא בחנוכה ופורים, כי אנחנו רוצים בימים ההם, כמו שהיה בזמן הזה, כמו שהיה בימים ההם, ביחס לחנוכה ופורים, שהיינו שותפים והיינו פעילים. אז אם כן, תמיד אנחנו במתח הזה, שישנן בעצם שתי אפשרויות גאולה, שתי אפשרויות תיקון. אפשרות אחת שאדם שותף, היתרון, שהוא שותף. החיסרון, שהוא שותף, שזאת במדרגתו של האדם. מצד שני, יש אפשרות שהגאולה תהיה על ידי הבורא. החיסרון, שאדם לא שותף. היתרון, שאדם לא שותף, שזה במדרגתו של הבורא ולא במדרגת האדם. ולכן אומר הרב, מדרגות שונות, והגרא היה אומר, כמו שאמרנו פעם קודמת, ששתי הגאולות האלה מופיעות תמיד ביחד. אני השם ביתה אחישנה. לא זכו אחישנה, לא זכו ביתה, אלא גם בתוך הביתה יש אחישנה. ולכן אומר הרב, מדרגות שונות אפשריות הן להיגלות בעולם, ובכל אחת מהן האפשר שתבוא גאולת ישראל וימות המשיח יחלו. ונראה עוד מעט שזה לא רק אפשר, אלא זה דווקא ככה. החרב, מצד אחד, זה התירוץ הקודם, אפשר שתהיה משמשת לא רק בתור מגינה ושומרת, שזה המצב הראשון, זה האפשרות הראשונה, המדרגה הראשונה, שבעצם העולם יגיע כביכול לתיקונו על ידי זה שכבר לתכשיט, הנקרא נשק, יישאר רק בגדר תכשיט. ומה שהוא יפעל בעצם זה הפוטנציאל של המלחמה, או הפוטנציאל מאי המלחמה, משום הפחד של האויב, שמה הוא יפסיד במלחמה אם הוא ישתמש בחרב באופן מעשי, אלא, ולכן המטרה של החרב בעצם, היא מאפשרת את הופעת הכוחות המנוגדים שיש בעולם, אבל היא תכשיט, היא בפוטנציאל. אז היא מאפשרת את הופעת הניגודים, אבל בלי מאבק מעשי, כמו שראינו כבר בעריכות. אז אומר הרב, לפי התירוץ השני, החרב אפשר שתהיה משמשת לא רק בתור מגינה ושומרת את השלום שלא יופר כמו התירוץ הראשון, אלא יותר מזה. כי אם עוד יהיה לה תפקיד לבאר קוצים ולהכניע עריצים. התכשיט של הנשק זה לא רק מה לא, זה גם מה כן. כלומר, זה לא רק פוטנציאל מלחמה, אלא זה מלחמה. זה בפועל. כלומר, החרב היא לא רק מאפשרת להופעת הכוחות המנוגדים להופיע במציאות, אלא החרב היא מאפשרת להופעת הכוחות המנוגדים להופיע במציאות, ושיש כוח מסוים שרוצה לתפוס מקום יותר מהמקום שבו שהוא צריך להיות בו, החרב מתנגדת לו, והחרב משחיתה אותו, והחרב מונעת ממנו מלגלות את עצמו בקנה מידה מעבר למה שהוא באמת צריך להיות. לכן קים עוד יהיה לתפקיד לבאר קוצים ולהכניע עריצים. ומכל מקום, כשתבוא השעה שישראל יוכל לבוא אל מנוחתו ונחלתו, שהמשפט הזה הוא משפט שצריך הרבה הרחבה, אבל כרגע לא המקום, כלומר, שיגיע זמן היסטורי כזה, שהעולם כבר הגיע לאיזשהו שלב שהוא יכול כבר לקבל, אם אפשר לומר, גאולת ישראל אל עצמו, נראה את זה אולי עוד מאה, במקום אחר. ומכל מקום, כשתבוא השעה שישראל יוכל לבוא אל מנוחתו ונחלתו, מהבחינה של האנושות, מהבחינה של העולם, מהבחינה של עם ישראל וכו' וכו', תהיה יד השם נטויה עליו. ואם גם בעתיד אשר כנסת ישראל תשוב לגדולתה, נכון, ואז גדולתה כבר לא תצטרך להופיע על ידי החרב, באופן מעשי, עוד יוכל להיות שמכל מקום כוח הגבורה יהיה צריך לעשות את דרכו לפעמים גם בחרב נוקמת. לא חרב פסיבית, חרב אקטיבית. לא תכשיט במובן של תכשיט שאין בו שימוש מעשי, אלא תכשיט שהוא כל כך תכשיט עד כדי כך שהוא משמש את הופעת הניגודים על ידי זה שאנחנו משמידים חלק מהניגודים שרוצים להיות יותר מה שהם צריכים להיות. אם כן, עונה רבי אליעזר חכמים, יחשב בצדק הזין לתכשיט ישראלי גם כן. אף על פי שבעיקרו איננו בקי מפני הכרח ההיסטורי, המציאותי, שתכף ננסה לפתח קצת את המשפט הזה, וגם את המשפט כשתבוא השעה שישראל יוכל לבוא למנוחתו. תכף נפתח את זה. שלילת התכשיט, מתי אנחנו יכולים להגיד בעצם שהנשק הוא לא תכשיט ברמה האקטיבית, ברמה המעשית? שלילת התכשיט יכולה להיות רק לדבר ששימושו מצויר, רק בזמן החורבן והדלדול של האומה. דבר שהוא לא תכשיט זה דבר כזה שהוא מופיע בזמן היסטורי מסוים, אבל אין בו קביעות, אין בו רציפות. זה מראה שהדבר בעצמו הוא לא תכשיט, אלא במצבים מסוימים צריך להשתמש כי אין ברירה. אבל דבר שהוא מופיע באופן היסטורי בצורה קבועה, שהוא מופיע בהיסטוריה באופן קבוע, בצורה קבועה, זה מראה שהוא, שהתכשיטיות שבו, הערך שבו, החשיבות שלו היא עצמית, כי הוא לא מופיע בזמן היסטורי מסוים. ולכן, שלילת התכשיט יכולה להיות רק לדבר ששימושו מצויר, רק בזמן החורבן והדלדול של האומה. אז אני יכול לומר, זה התירוץ השני, שכלי הנשק הוא באמת לא תכשיט. אבל כל מה שהשימוש יהיה בו גם בזמן הגדולה, זה מגלה שבעצם הערך של הדבר הוא עצמי. הוא לא מזדמן לזמן כזה, אבל לא בזמן אחר. אבל כל מה שהשימוש יהיה בו גם בזמן הגדולה, כבר יש בו משום תכשיט. אף על פי שהוא צורך שעה ועובר. אומנם הוא צורך שעה ועובר ביחס לעתיד הרחוק, למטרה האחרונה. לכן, לכאן הגענו, או אפילו התקדמנו קצת יותר. ונראים הדברים. סיכום. שעל פי הלשון האחרון הזה, אין אנו נזקקים לומר שרק לתכשיטין באלמה יהיו כלי הזין. אבל לא לכלי שימושי, באופן מעשי. אלא שישראל יעשה חי, גם בעוד אשר ערפל יחסי ארץ ולאומים, והשוד או השד והמוץ עוד לא יכלה מן הארץ. ואז מה יקרה? יבוא ישראל למנוחתו, התחלת מנוחתו, לארצו, כדי לבוא אל מגמת פניו וחיותו, המכוונת בארצו וממלכתו. עם ישראל יחזור לארצו להקים את ממלכתו, כדי לתקן את העולם, להביא את העולם לתיקונו. ואז מה יקרה? ואז היינו מצפים שאולי המציאות תשתנה וכבר לא תהיינה מלחמות, ואם אלה כלי הנשק הוא רק תכשיט, במובן הפסיבי. ואם, אומר הרב, יירשו המון גויים לקום עליו עוד הפעם, זה לא רק אם בממד ההיסטורי, זה אם רצון השם שהגאולה תופיע על ידינו ומתוכנו על ידי מהלך אקטיבי של גילוי התכשיטיות, של הופעת הניגודיות שבעולם על ידי מאבק מעשי באותם הכוחות שרוצים להתפרץ יתר מגבולם. ואם יירשו המון גויים לקום עליו עוד הפעם, אז עם ישראל יגלה שאפילו בממד כביכול הנמוך והשפל הזה של מלחמה, דם, רצח וכו', אפילו בזה, אפילו בממד הזה עם ישראל יכול, או אני אגיד את זה אולי אחרת, אפילו דרך הממד שהייתי חושב שהוא אולי שפל ביחס לתיקון העולם, אפילו את זה עם ישראל יכול להעלות ולגלות שם השם דרך המאבק עד כדי שפיכת הדם. ואם ירשו המון גויים לקום עליו עוד הפעם, הנה ימינו תירץ אויב. וימינו תירץ אויב. זאת התקופה. עד אשר יתרומם הרוח, זה כבר התקופה האחרונה, לעתיד לבוא. עד אשר יתרומם הרוח ועל ידי גדולתן של ישראל והכרת דבר השם אשר יקום לעולם, לא על ידי מאבק ומלחמה, אלא על ידי הכרה שכלית, ועל ידי גדולתן של ישראל והכרת דבר השם אשר יקום לעולם, בגדולתם של ישראל, באמיתות האלוקיות, בהבנה שבעצם מי שמגלה את מלכות השם בעולם זה עם ישראל בארצו וכו', אז עד אשר יתרומם הרוח ועל ידי גדולתן של ישראל והכרת דבר השם אשר יקום לעולם, לעיני כל בשר, על העם אשר בחר לנחלה לו, ויתרומם ערך המוסר והצדק, מצד ההכרה שהרוחניות העליונה היא התקיפה מהכל. ומי שמסוגל לגלות רוחניות עליונה בתוך הגשמיות השפלה, אפילו שם, עם ישראל, במד הלאומי והפרטי, הוא, כדבר השם צור עולמים היא, אז תחדל החרב מן הארץ. אולי רק לומר את זה ממקום אחר לרגע. אנחנו רואים בתפילה, על פי הפסוק, לך השם הגדולה, הגבורה, תפארת, הנצח והעוד. ידוע אחת הדרשות בגמרא, הנצח זה ירושלים, העוד זה בית המקדש. מסביע רב בעולת ראיה. הנצח זה מלשון ניצחון, ניצוח. כדי להגיע אל הנצח, אנחנו צריכים לנצח, צריכים להיאבק. כלומר, אנחנו לא ניפול פתאום אל הנצח. לא נגיע משום מקום אל הנצח. הדרך אל הנצח עובר דרך המאבקים, דרך הניצוח. על ירושלים, ולא רק על ירושלים, על ארץ ישראל, תמיד היו ויהיו מאבקים. כי זה השלב. אז אנחנו צריכים בשלב הזה להשתמש בכלי הנשק באופן מעשי, לפי התירוץ השני. אבל בית המקדש זה הוד. מה זה הוד? כשאנחנו אומרים, האדם הזה יש לו הוד, הוד פנים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכל מי שמסתכל עליו מבחוץ, מוקרן ממנו, מושפע ממנו. האדם משפיע ממנו הוד. הוא לא צריך לאיים על מישהו, או לשכנע מישהו, או למוטט מישהו כדי שיקשיב לו, יעשה מה שהוא רוצה. אלא הוא מקרין עליו באופן טבעי. בית המקדש זה הוד. מילים יותר פשוטות. בית המקדש לא ייבנה כשאנחנו נעמיד טנקים מסביב להר הבית וארטילריה באוויר ונבנה בית המקדש. בית המקדש לא ייבנה באופן כזה. על ירושלים מלחמה. על בית המקדש הסכמה. זה מה שאמר רבי עקיבא. לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח זה ירושלים, ההוד זה בית המקדש. הדרך להגיע אל ההוד עוברת דרך הנצח. אבל גם כשאנחנו נמצאים בנצח, אנחנו רוצים להגיע אל ההוד. זה הסדר. אז לעתיד לבוא, הרוחניות העליונה תקיפה מכל. ואז יתרומם ערך המוסר והצדק, שדבר השם צור עולמים הוא, ואז לא צריך חרב. אז לא רק שלא צריך, אי אפשר לבנות את בית המקדש בחרב. זה מדרגה אחרת לגמרי. לכן, דרך אגב, אני באמת לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת לגבי עלייה להר הבית. אבל הגישה המתנגדת לעלייה להר הבית סוברת, שבית המקדש וההתחלה שלו, הקשר עם הר הבית, הוא סדר אחר לגמרי. אם אפשר לומר את זה בצורה קצת מצחיקה, הר הבית, בית המקדש, זה שגרירות של העולם הבא בעולם הזה, זה משהו אחר. שאלו את הרב ציודה, אחרי מלחמת ששת הימים, למה לא להניף דגל ישראל בהר הבית? אמר הרב ציודה, מה זה שייך דגל ישראל בהר הבית? זה לא ממין הנושא. יש מציאות שנקראת נצח, זה ירושלים, דגל ישראל. זה הטלית עם המגן דוד. ויש מציאות שנקראת הר הבית, בית המקדש. עכשיו לא נכנס לדיון האם צריך לעשות הכנה, ואיך עושים את ההכנה, ואיך מחברים בין הנצח להעוד. בסדר, סוגיה עצומה. אבל בכל אופן, הגישה שמתנגדת לעניין הזה של קשר עם הר הבית כרגע, עם בית המקדש כרגע, כי בית המקדש הוא סדר היסטורי אחר. הוא סדר עולמי אחר. הוא סדר שיבוא מתוך הסכמה ולא מתוך מאבקים. בואו נגיד בצורה קיצונית, הגויים התחננו שנבנה את בית המקדש. עוד נגיע למצב הזה. אנחנו לא נבנה את בית המקדש מתוך איזה מאבק איתה. נעמיד שומרים שאף אחד לא יפריע. דרך אגב, היסטורית זה מוכר גם בית שני, יש מדרשים על זה, שכשבית המקדש נבנה באי הסכמה, מה קרה? הופסקה הבנייה. ימי קורש וכו', כידוע, הופסקה הבנייה. לך השם הגדולה, הנצח זה ירושלים, העוז זה בית המקדש. לכן נגיע למצב הזה. עד אשר יתרומם הרוח ועל ידי גדולתן של ישראל והכרת דבר השם אשר יקום לעולם, לעיני כל בשר, על העם אשר בחר לנחללו, ויתרומם ערך המוסר והצדק מצד ההכרה שהרוחניות העליונה היא תקיפה מכל כדבר השם צור עולמים היא, אז תחדל החרב מן הארץ. אבל עד אז, אסור שתחדל החרב מן הארץ. אבל לכאן הגענו, אני חושב. שאלה רצית, מאור? הרצל, בבקשה. בעולם הזה זה ככה.
אצלנו שאנחנו פה, אנחנו כבר חלק מהנצח, נשאר אותנו...
אמרת טוב, חלק מהנצח.
זה אומר שחלק אפשר בלי הכל הזה. חלק זה אפשר בלי
לנצח,
חלק...
אני לא מבין את השאלה.
עצם הקיום שלנו פה, זה כבר מקשב אותנו לנצח.
אני לא מבין. בוא רגע נצר את האדם. לא אכפת לכם שנצר את האדם רגע? מה זה האדם? נשמה. שכל. נפש. גוף. שם אתה שואל.
שואל, אני אומר,
השאלה נפלה.
לא בדיוק.
לא בדיוק. האם אני יכול כביש עוקף לגלות את הנשמה בלי השכל הנפש והגוף? לא. ברמת הפרט, ברמת הכלל. כלומר, מה זה מעשה מצוותי? מעשה מצוותי זאת נשמה שמתגלה דרך השכל, הנה, או דרך הנפש, או דרך הגוף. הציור שציית הוא לא נכון. זה מתחיל מהנשמה. השאלה אם הדגש נגיד הוא השכל. אני אצא רגע אולי איזה אחר. נסביר את זה כרגע אם אני לא ניכנס לסוגיה הזאת. זאת שאלה טובה. מה זה מצווה? מצווה זה נשמה שמופיעה דרך השכל, הנה הוא פה. דרך הנפש, הנה פה. דרך הגוף, הנה הוא פה. מה זה עבירה? עבירה זה כשהגוף פועל כביכול בלי הנשמה, כשהנפש פועל בלי הנשמה, וכשהשכל פועל בלי הנשמה. אז מה קורה כשחוזרים בתשובה? מכנסים את כל הכוחות אל המקור ומתחילים להפריח מחדש. אז אנחנו חיים בעולם של נצח, זה כתוב במוסר אביך, לא המצאתי את זה. אז אנחנו חיים במציאות של נצח, של ניצוח, של מאבק, שהנשמה כביכול צריכה להיאבק בשכל, בנפש והגוף. להיאבק לא במובן של אתם לא חשובים, אלא בוא אני אגלה את עצמי דרככם בממדים שאני מסוגלת לגלות וצריך לגלות את עצמי דרככם. זה נקרא נצח. הדרך בסופו של חשבון אחרי שננצח, בסוף נגיע אל ההוד. עכשיו מה זה הוד? אני מצטער ציור שהוא לא נכון, אבל נגיד, ההוד זה נשמה בלבד. אבל זה לא נכון. כי ההוד זה נשמה, כשאפילו השכל הנפש והגוף הם כבר כמעט במדרגת הנשמה, והם לא חוצצים בפני הנשמה. אז בית המקדש זה פה. כשיש כאילו איזה מין גילה של נפש, של שכל נפש גוף, שהיא בעצם חלק מהנשמה. או צד של הנשמה, או גילוי של הנשמה, אני אקרא את זה שרוצים. אבל ירושלים זה, זה נצח, זה לא הוד. אבל כדי להגיע אל ההוד, צריך לעבור דרך הנצח. בבקשה.
אתה
רואה
בעצם
שהנצח
זה
הכל
בעצם,
זה הכל
בעצם
בעצם
הנצח.
הנצח
זה
הכל
בעצם.
כן.
אבל כשאתה אומר...
זה נושא אחר, אני לא רוצה לשתוך את זה. זה נושא רחב, אנחנו לא נגמור אותו, לא היום ולא עד סוף השבוע. זה נושא ארוך. האם לעשות פעולות שמקרבות אותנו אל ההוד? יש בזה שתי גישות. יש גישה באופן כללי שאומרת, כן, כי צריכים כבר ליצור איזושהי זיקה, איזשהו יחס, איזשהו קשר בין נצח אל. ולכן כל הפעולות האקטיביות שאין מקרבות אותנו אל ההוד, כלומר, הכנת כלי המקדש, עלייה להר הבית, וכל הממדים, הכנת המודעות, סיבוב שערים וכו', כל הפעולות המעשיות שיש היום, הן פעולות הכרחיות כדי לקדם את התודעה ולקדם גם את הקשר המעשי עם בית המקדש. ויש גישה שאומרת, אנחנו מסכימים מה שאתם אומרים, אבל כרגע זה לא השלב, זה לא הזמן. כי כרגע צריך להתעסק עם הנצח. וכשאתה מתעסק עם ההוד, בזמן שאתה צריך לנצח, אז אתה שוכח שצריך לנצח. כי אתה לא שייך למדרגת הנצח, הניצוח. אחד הדברים הלא בריאים, אני אומר את זה בעדינות, זה שאנחנו ניגשים לפעמים לבית המקדש מתוך יחס לנצח. אסור לשכוח שדוד המלך שלחם מלחמות ישראל, מלחמות מצווה, בציווי השם, לא בנה את המקדש. כי ידיו דמים עליהו. מה אתה רוצה, ישאל דוד המלך את הקדוש ברוך הוא? אתה אמרת לי למלות את הידיים דם במלחמה. אני עשיתי את רצונך, אתה צודק. אבל בית המקדש זה סדר אחר. זה לא הסדר הזה. אז אנחנו נגיע למצב, הנה המשפט הבא. אבל מבטלי החרב, השלב האחרון, בני ישראל, צריכים להיות בתחילה חגורי חרב. מי יכול לבטל כוח? כאן עצרנו פעם קודמת ואני לא טועה. מי יכול לבטל כוח? לבטל כוח. רק מי שיש לו את הכוח. אני לא יכול להגיד את הדבר שהוא לא חשוב, אם אני לא באמת נפגשתי איתו כשהוא כן חשוב. מי אני בכלל שאני אגיד שהוא לא חשוב? בואו ניקח דוגמה פשוטה. את אשר יאהב, השם יוכיח. מי שאוהב יכול להוכיח. אבל מי שלא אוהב יכול להוכיח? לא. וכן הצד השני דרך אגב. מי שמוכיח, נקווה, זה סימן שהוא אוהב.
אבל אתה יכול גם דבר הפוך. אתה יכול להגיד לך, תראה, אתה אף פעם לא קראת השבת. אתה יודע מה זה לשמור שבת כמו שצריך.
אתה עכשיו שואל שאלה עקרונית. האם אדם צריך להיות, צריך לעבור עבירה, כדי לדעת איך לקיים מצווה? שאלה גדולה. בוא נאמר כך, התורה לימדה אותנו שכנראה לא צריך לעשות את זה. מצד שני, חז"ל אמרו, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אז בוא ניכשל כדי שנדע לעמוד על דברי תורה. לא, זה לא. האם אני צריך לנסוע לפולין כדי להבין מה זה השואה? יש בזה שתי גישות, גם בזה שתי גישות. איזה ידע? התירוץ השני הוא תירוץ מופלא מאוד, שאנחנו נמצאים בתקופת מלחמה שהיא נקראת אפילו ימות המשיח, וימות המשיח שאולי היינו מצפים שהם יהיו ימים מאוד טובים ומאוד מתוקנים ומאוד מסודרים על פי הערכים והמיתות האלוקיות, פתאום מתברר שדווקא הימים האלה, הרי זאת הקושייה, דווקא הימים האלה הם הימים היותר מסובכים, היותר קשים. הרי כל אחד מאיתנו יגידו לו, ימות המשיח, מה האסוציאציה הראשונה שלו בראש? עולם מתוקן, עולם טוב. הנה הרצל חולם על שוקולד על העצים, והוא יחלום, אני לא יודע, כל אחד יחלום את החלומות, שוקולד חומרי ורוחני, כל אחד יחלום את החלומות שלו. זה נקרא ימות משיח. פתאום הנה בא התירוץ השני, לא, ימות המשיח זה מלחמות, ימות המשיח זה מאבקים, ימות המשיח זה סיבוכים. אני לא רוצה באמת לגעת כאן בנקודות רגישות, אבל אני חייב להעיר הערה. מה קורה לבעל תשובה שמגיע למכון מאיר, במרכאות בעל תשובה, חוזר בתשובה, נשאר במושג השטחי הזה, שמגיע למכון מאיר ביום הראשון, מה הוא בטוח שיקרה מהרגע הזה שהוא נכנס כאן בדלת? שהחיים שלו ישתנו ומהיום הכל יהיה ורוד. יש ביטוי, ים של ורדים, איך זה נקרא? כן, אז הוא חושב ים של ורדים. פתאום מה הוא מגלה? שמאז שהוא, מרכאות, חוזר בתשובה, פתאום על כל דבר הוא מתחיל לעשות חשבון. פעם הוא היה ספונטני, זרם. עכשיו פתאום הכל נהיה הרבה יותר מורכב. לא רוצה להגיד מסובך, הרבה יותר מורכב. ואני תכננתי שכשאני אגיד להשם, שמע, כזו בכל אני איתך בנבחרת, אז הוא ישים אותי הרכב ראשון. פתאום אני רואה שמאז שאני בנבחרת, אני פצוע, על הספסל. הרבה זמן. זה מה שאנו מצפים, זה בדיוק מה שהמשנה בסוטה אומרת, ויגע אדם שירה חוצפה יסגה. הגפן תיתן פירה ואין ביוקר, חוכמת סופרים תשרח, ירחת עם האסו, המלכות ההפך למינות, בן מנבל אב, בת כמה ואימא, קלה וחמותה. איזה רשימה של בעיות מכל הצדדים. בעיות פוליטיות, חברתיות, כלכליות, רוחניות, הנהגתיות, ערכיות, מוסריות, דתיות, בכל הרמות. וכל זה הכותרת, יקרית אדם שירה. איך זה יכול להיות? אלא זה בדיוק הנקודה. שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נגלה, דיברנו על זה פעם קודמת, גדול קידוש השם מחילול השם. נכון? עסקנו בזה. הוא רוצה שנגלה קידוש השם יותר עליון מאשר קידוש השם בלי חילול השם. וכנראה שמקדוש ברוך הוא סומך עלינו שזה אפשרי. אז הוא סומך עלינו, זה יקרה. שמתוך הפוטנציאל לחילול השם יצמח קידוש השם יותר גדול. כלומר, אם צירפנו צד במציאות, שאנו חושבים שדרכו הקדוש ברוך הוא לא יכול להופיע, ואפילו דרכו מופיע. אם הקדוש ברוך הוא ברא מציאות הנקראת עמלק, אני אקח דוגמה הכי קיצונית אולי, הוא ברא מציאות הנקראת עמלק שמתכחשת אליו, ואפילו בסופו של תהליך ההיסטוריה, אפילו עמלק יאמר, השם הוא אלוהים, יש יותר קידוש השם מזה? נכון שבדרך היה חלל גדול, חילול השם גדול בדרך, נכון. אבל בסופו של דבר אפילו עמלק יצטרף לקידוש השם הגדול והנורא. והוא נורא. כמו שאמרנו כבר, הוא נורא פעמיים. הוא נורא כי זה מאוד עליון, והוא נורא כי בדרך אנחנו סובלים. זה נורא. לכן, אומר הרב, אבל מבטלי החרב, בני ישראל, בשלב האחרון, צריכים להיות בתחילה חגורי חרב, והוראת גבורתם צריכה לבוא בתכונה של פועל ומעשה. מעשה, לא רק רעיון. אז, עוד משפט, השלכת החרב אחרי אשר נאחזה בכף מאה מופת זה. אם לא היינו אחוזים בחרב, והיינו אומרים, הגיע הזמן שבו צריכים לזרוק את החרב. איך האנושות, אני אומר את זה בצורה מאוד פשטנית, אבל ברמה הפנימית יותר, איך האנושות הייתה מגיבה? בטח אתם זורקים את החרב, כי מעולם לא התעסקתם עם החרב, אז אתם לא יודעים להעריך את החרב. אבל אנחנו יודעים מה זה חרב, אז איך אפשר לזרוק את החרב? דווקא אותו העם שמסוגל לגלות את האלוהות בכל הצדדים, הוא זה שמסוגל להגיד הצד הזה בתקופה ההיסטורית הזאת, כן? בתקופה ההיסטורית אחרת, לא. כי הוא מעריך, הוא נותן חשיבות לדבר. אז הוא יכול להגיד, סיימנו. שמעתי פעם, הנה מצאנו, שמעתי פעם מהרב יעקב לבנון, שהוא הלך למילואים. אז הוא הלך לאיזה אדמו"ר או משהו כזה. ואמר לו שהוא הולך למילואים. הוא ראה אותו על מדים, הוא הולך למילואים. אמר לו, אדמו"ר, אני מאחל לך שנגיע לימות המשיח, ואז אני כבר לא תצטרך ללכת למילואים. אז אמר לו הרב, אני מחילה מכבוד הרב, אנחנו למדנו שבתקופת המלך המשיח היו הרבה מלחמות. עכשיו אני הולך למילואים חודש בשנה. כשיהיה תקופת משיח, כשהמשיח יבוא במקרה הטוב, אני חודש בבית. אמר לו, אדמו, אתה צודק? שכחנו את זה? המלך המשיח, פרק 11, הלכות מלכים. עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה. איך הוא מחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה? דילקתי להלכה ד'. ואם יעמוד מלך מבית דוד, אולי לפני כן, למה לדלג? אני אקרא. אולי אני אקרא את כל הלכה א'. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. תכף נראה איך הוא עושה את זה. הוא בונה המקדש, הוא מקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו שהיו מקודם, מקריבים קורבנות ועושים שמיטין ויובלות, ככל מצוותה אמורה בתורה. וכל מי שאינו מאמין בו ומי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. עכשיו שימו לב, איך נקרא, כלומר, מה הביטויים המעשיים למלך המשיח שמחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. איך זה יבוא? איך זה יקרה? מה היו הפעולות המעשיות שיביאו את המצב הזה? אומר הרמב״ם, שערי התורה העידה עליו. על מי מדובר? על המלך המשיח, לא יתבלבל. מה? א', ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך. אם יהיה נידחך בקצה השמיים והביאך השם. אז דבר ראשון, מה המלך המשיח עתיד לעשות? לקבץ גלויות. הוא ישלים את קיבוץ הגלויות, יש דבר יותר מעשי מזה? הוא יצטרך לדאוג להביא את כל היהודים לארץ ישראל. קודם כל לזהות את כל היהודים מכל רחבי כדור הארץ, ואחרי זה להביא אותם לפה. הוא יהיה צריך להיות אדם כנראה מאוד מעשי, מאוד פרקטי. אם לא הוא, לפחות העוזרים שלו. אני מדלג. נו, ואז מה? ובמשיח האחרון, דילגתי קצת, ומשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל באחרונה, פרשת בלעם, שני משיחים, ושם הוא אומר, הרינו ולא אתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה מלך המשיח, ומחץ פעתי מואב זה דוד, וכן הוא אומר, ויח את מואב וימדדם בחבל, וקרקר כל בנשת זה המלך המשיח. קרקר כל בנשת. אז מה הוא יעשה המלך המשיח? יקרקר את כולם, יקרקס את כולם, ינצח את כולם. אני מדלג כמה שורות. ואל יעלה על דעתך, הלכה ג', שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, הוא מחדש דברים בעולם ומחיי מתים וכיוצא בדברים אלו. מה אנחנו חושבים? מי זה המלך המשיח? איזו דמות רוחנית מופשטת כזאת, שעוסקת והיא נותנת שיעור כללי כל יום בישיבה בשעה 6, וכל עם ישראל בא לשמוע את השיעור, משהו כזה. לא, הפוך. ועלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, מחדש דברים בעולם ומחיי מתים וכיוצא בדברים אלו, דברים שהם יוצאים מגדר הטבע, שאנחנו מכירים כטבע. אין הדבר כך. מה לנו יותר מרבי עקיבא? שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזי והמלך בר כוכבא, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח. על מי? על בר כוכבא. שמה הוא עשה? לוחם. רבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוזיבה. בוא נצטרך את הציור. הרב הגדול ביותר בעם ישראל לוקח את, את האפוד, את המג, נקרא לזה, הולך עם בן כוזיבה לקרב. בבקשה. חסר לך שרשרת? הנה בבקשה. מכין אותה מג. את זה מי עשה? רבי עקיבא. והוא אומר על בן כוזיבה שהוא מלך המשיח. ודימה הוא, וכל חכמי דורו שהוא מלך המשיח. לא אמרנו שמלך המשיח לא צריך להיות צדיק. ולא אמרנו שהוא לא צריך להיות גדול בתורה. אבל הוא לוחם. הוא גם לוחם. אולי בעיקר לוחם. ואם יעמוד מלך, הלכה ד', ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה, ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויעקוף כל ישראל ללך בה ולחזק בתקה, וילחם מלחמות השם. אני חייל בצוות השם. כן, מה זה חייל בצוות השם? לא רק להגיד תהילים באיזה אמפי. זה חשוב מאוד. יילחם מלחמות השם. הרי זה בחזקת שהוא משיח, הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקיבץ נתחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. טוב, כמה דיוקים.
וכל זה רבי עקיבא ראה בבר כוכבא?
כנראה שכן. עכשיו צריך להבין למה. מי אמר את זה? כן, איתן. כל זה צריך להבין למה. כן, צריך להבין. רגע, תרשו לי עוד טיפה. פרק 12 הלכה ב', פרק י' ב' הלכה ב'. אמרו חכמים, הרמב״ם פוסק להלכה את זה בכמה מקומות, לא רק פה. אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. עצמאות לאומית של עם ישראל וארצו. יראה מפשוטן של דברים, יראה מפשוטן של דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג. על איזה תקופה אנחנו אומרים? ימות המשיח. ואז מה יהיה? מלחמת גוג ומגוג. סוגיה אדירה, סובכת, נסתרת, סודית. מה זה מלחמת גוג ומגוג? האם זה מלחמה אחת? האם זה רצף של מלחמות? יש דעה שאומרת שכל המלחמות שלנו, מאז שאנחנו זכינו לעצמות לאומית, זה נקרא מלחמת גוג ומגוג. גוג ומגוג, כלומר המלחמה שבעצם מבררת את היחס בין המנהיגים של העולם. פעם יקראו לזה המלחמה הקרה, המלחמה החמה, רוסיה, ארצות הברית, לא משנה. מה? הנה, זה הנושא שרציתי לגעת בו היום, אבל כנראה שכבר לא נגיע לשם היום. זה הנושא שרציתי לגעת בו היום. האם בימות המשיח שבה צריכה להופיע המלחמה באופן מעשי, האם אנחנו צריכים להיות שותפים באופן מעשי למלחמות? או אולי כל מלחמה שקורית בעולם, גם אם אנחנו לא שותפים באופן מעשי, היא חלק מהבירור הזה. אבל כנראה יגיע השלב שאנחנו צריכים לקחת חלק באופן מעשי במלחמה. כי רק אנחנו יודעים לבטל את החרב. כי רק אנחנו יודעים, בוא נשתמש בביטוי של הרב, רק אנחנו יודעים לבאר קוצים ולהכניע עריצים. עם כל הכבוד לאמריקאים בעיראק, הם לא יודעים לעשות את זה. הם יודעים להתחיל לעשות את זה. אבל הם לא יודעים לעשות את זה כמו שעם ישראל יודע לעשות את זה. כי רק עם ישראל מגלה את האלוהי. אז הם לא יודעים לעשות את זה עד הסוף. כמו שצריך ברמה האיכותית. נגיע לשם, לשאלה החשובה הזאת.
גוג ומגוג, זה אם אני לא טועה, זה מסוג של בן אדם. גוג ומגוג.
זה פירוש אחד. יש כמה פירושים. בקיצור רבותיי, כדאי ללמוד את הפרקים האחרונים בהלכות מלכים. דרך אגב, ככה הרמב״ם חותם את המשנה תורה שלו. המשנה תורה של הרמב״ם אומר, תדע לך, העולם בסוף יגיע לאיזו מציאות רוחנית, מופשטת, עליונה, כפי שהוא מסיים. הלכה האחרונה, שזה בעצם הסוף, אולי כדאי שנקרא רגע את הסוף. ד', לא נתעבו החכמים והנביאים לימות המשיח. לא כדי שישלטו על כל העולם. ולא כדי שירדו מלשון רדיעה, שלטון באקום, ולא כדי שינסו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, למרות שכל זה יקרה. איש תחת גפנו ותחת עינתו, ברמת הכלל, ברמת הפרט, אלא, לא בשביל כל זה, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל. צריך להבין את המשפט הזה. כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שבארנו בלכות תשובה. ובאותו הזמן, הנה הגענו לשוקולד של הרצל, ובאותו הזמן, לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קינה ותחרות. לא רעב ולא מלחמה. לא מלחמה. שהטובה תהיה מושפעת הרבה. וכל המעדנים מצויים כאפר. אפילו לא תצטרך לקטוף מהעץ, לעוד על הסולם. זה הלאה. כשאתה גם מעלי, אתה תאסוף בדרך. וכל המעדנים מצויים כאפר. ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. צריך להבין את המשפטים האלה. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים מסתומים, וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, ומסיים הרמב״ם שנאמר, כי מלא הארץ גאה את השם, כמים לים מכסים. נפלא מאוד. סוף הלכות מלכים. רבותיי, בחור שעבר מכון מאיר ולא למד, שני פרקים אחרונים בהלכות מלכים, זה... אנחנו אשמים. לא יכול להיות, זה א' ב'. שני פרקים אחרונים הלכות מלכים. פרק י' א' י' ב', בכלל צריך לעבור הלכות מלכים. כל הלכות מלכים, אבל זה הפרקים האלה, שעוסקים בימות המשיח. מלך המשיח. אם כן, איך רמה מסיים את המשנה תורה שלו, את ספר ההלכה שלו, בעולם המתוקן שאנחנו עתידים לו, לעתיד לבוא. שאז באמת מבטלי החרב, שאז באמת סליחה חגורי החרב, יהיו מבטלי החרב. ואז יהיה מצב כזה של רוממות עליונה, ורוחניות עליונה, דבר השם צור עולמי מי, יקום לעולם, מלא הארץ גאה את השם, כמו אליה מכסים, אבל הדרך להגיע לשם, עובר דרך המאבקים הקשים מאוד. שם ישראל לפי התירוץ הזה צריך להיות שותף להם אפילו בימות המשיח כדי לגלות שהקדוש ברוך הוא מתגלה אפילו בקידוש השם דרך חילול השם. אפילו דרך זה. אז הגאולה מצד זה יותר עליונה מאשר גאולה שהיא לא עוברת דרך התירוץ השני. הגאולה של התירוץ השני היא גאולה עליונה מאוד. היא גם גאולה מסובכת מאוד, אבל היא גאולה עליונה. כי אנחנו שותפים להביא את העולם אל ההוד דרך הנצח. ולא אומרים שתהיה איזו תקופה שבה כביכול זה ייפול מן השמיים, אני מגזים בכוונה. זה לא יבוא מן השמיים. הוא לא יבנה את בית המקדש. הפסוק אומר, ידיך דמים עליהם. שאלה טובה. כנראה שהגאולה האחרונה זה סדר אחר. שאלה טובה. אני לא מבין, רבותיי, אני מוצא את עצמי חוזר על זה הרבה פעמים. לא רק פה דרך אגב. כשאנחנו אמרנו בקידוש לבנה לפני כמה ימים, דוד מלך ישראל חי וקיים. מה אמרנו? מה זה דוד מלך ישראל חי וקיים? כאן אנחנו במכון אוהבים לשיר את זה. דוד מלך ישראל, נכון? מה אנחנו רוצים? אנחנו מתפלים, מה זה חי וקיים? חי כידוע זה יש מאין. קיים זה התמדה, זה רציפות. אנחנו חיים, אבל לא קיימים. מודה אני לפניך, המלך חי וקיים. הקדוש ברוך הוא גם חי, הוא מציאות, והוא גם מתמיד במציאות. הוא רציף, הוא קבוע. החי מראה על הוויה, וקיים מגלה על המשכת ההוויה, על רציפות ההוויה, על הקיימיות שבהוויה. אז הוא רק חי וקיים. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. ומה האדם? רק חי. אבל האדם לא קיים. כי אחרי 120 שנה בשיבה טובה, הוא בא לבית עולמו. אבל דוד מלך ישראל חי וקיים. אז מי זה דוד מלך ישראל? אם אני אשאל סבתא, בת 80, תגידי, מי זה דוד המלך בשבילך? מה היא תגיד? תהילים. משורר התהילים. אם אני אשאל את... טוב, לא משיק מזהה. תגיד, יאיר, מי זה דוד המלך בשבילך? מה תגיד? לוחם. רמטכ"ל. גיבור ישראל. עטור צלשים. אז מי צודק? הסבתא שלך או אתה? שניכם. זה מה שאנחנו מתפללים, דוד מלך ישראל חי וקיים. שנגיע לתקופה היסטורית כזאת, שיהיו נשמות כאלה, שהן נשמות דוידיות. נשמות שאיך שלא תקרא אותן, מדוד אל דוד, זה אותו דבר, זה הכל חוזר לאותו מקום. נשמות כאלה שהרוח והגשם, המופשט והמוחש, זה מציאות אחת. מצד אחד זה שיא הדבקות הרוחנית העילים, מצד שני זה שיא תיקון העולם במקומות הכי שפלים והכי נמוכים שלו. זה דוד המלך חי וקיים, לזה אנחנו מתפנים כשאנחנו אומרים בקידוש לבנה דוד המלך ישראל חי וקיים. לזה צריך להתכוון, רבותיי, באמת אני אומר, כשאנחנו רוקדים בשבת, אחרי התפילה, או רוקדים בסעודה, דוד מלך ישראל חבק את דוד מלך, מלך ישראל. צריך להתכוון את הכוונה הזאת. באמת, לא סתם להשאיר ככה, להוציא מהפה זה כמה אותיות. שאנחנו מתפללים, ואנחנו משתדלים להיות כאלה גם כן, שדוד מלך ישראל חייב לקיים בקרבנו. זה פסקה מפורשת, אורות המלחמה, פסקה ב', ספר אורות. יש, לא, זה לא מסכת סוכה, זה מסכת ראש השנה. יש כמה מקומות. יש מחלוקת האם בית המקדש ייפול מן השמיים או בית המקדש ייבנה על ידי אדם. יש שתי דעות.
זה מסכת סוכה במצווה של
המקום המרכזי, המקום המרכזי זה במסכת ראש השנה. אם אני לא טועה דף י"ח, אולי אני טועה, ששם יש מחלוקת בין רש"י לתוספות. שיש דעה שאומרת שבית המקדש ירד בנוי ומשוחרר מן השמיים. ויש דעה שאומרת שבית המקדש ייבנה בידי אדם. אז איך בית המקדש ייבנה? בידי אדם או בידי שמיים? למאן דאמר מקודם לך שם ההוד זה בית המקדש, אז איך הוא ירד? השמיים. כי זה הוד, זה סדר אחר, זה לא אני בונה והנה יש בית. הקדוש ברוך הוא בונה. זה סדר אלוהי, זה לא סדר שלי בכלל בית המקדש. מצד שני, כדי להביא את הנצח, את הנצח אל ההוד, צריך להיות איזה קשר. אז אנחנו נבנה. אז אחד התירוצים, קראתי גם פעם, גם הרב ינר כתב את זה, אחד התירוצים הוא שבאמת אנחנו נבנה את בית המקדש בפועל. אבל יהיו כאלה ניסים שיהיה ברור שהוא ירד מהשמיים. כשבנו את בית המקדש לא נשמע כל פטיש. אז מי דפק על הפטיש? אני דפקתי, אבל לא היה רעש. אז הוא יהיה גם על ידי אדם וגם בידי שמיים. יהיה ברור לכולם שזה היה בידי שמיים, למרות שבני אדם בנו. טוב, זה אחד התירוצים. או שנגיד שיש מחלוקת באמת. אבל מה שברור, שגם אם נגיד שבית המקדש יורד מן השמיים, ברמה הקיצונית של לך, השם ההוד זה בית המקדש, אנחנו צריכים להכין אותה דרך. מה? נכון, לא, אבל יש סדר אחר שנקרא בית מקדש, שנקרא עולם הבא. כולנו מכירים את הפסוק, פתאום יבוא האדון אל החלום. נכון? הנני שולח מלאכי לפניך, ופתאום יבוא האדון אל החלום. כך אומר הפסוק, בנביא. נכון? אז פתאום יבוא האדון אל החלום. מי זה האדון, אומרים המפרשים שם? מלך המשיח. אז אם כן, משיח בא פתאום. אבל יש רשע לפסוק. הנני שולח מלאכי לפניך, ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא האדון אל החלום. מי זה שמפנה את הדרך? אומר, אם אינני טועה, אבן עזרא במקום, או רד"ק במקום, אם אינני טועה, ייתכן להיותו משיח בן יוסף. ומה התפקיד של משיח בן יוסף כידוע? מלחמות. יישוב הארץ על ידי מלחמות. אז הנני שולח מלאכי לפניך. הנני שולח מלאכי, סליחה. ופינה דרך לפני. צריך מישהו שיפנה פה את הגזרה לפני שראש הממשלה עובר. מי אחרי לפנות את הגזרה? אנחנו. ואז יגיע, אדוני לך לא. שאלה טובה. בלי נדר נגיע לעניין הזה. בלי נדר. כל סוגיית משיח בן יוסף היא סוגיה מאוד חשובה. דרך אגב, הרי אנחנו מתפללים שמשיח בן יוסף לא ייהרג. והגמרא במסכת סוכה, אם אתה הזכרת אותה יאיר מקודם, הגמרא במסכת סוכה אומרת שמשיח בן יוסף עתיד למות, עתיד להישחט, וגם יצר הרע הוא עתיד להישחט. שההספד העתידי, המספד בירושלים, המספד המפורסם של הרב קוק על הרצל, הוא נכתב על המספד של משיח בן יוסף, על הפסוקים הנסתרים שם בנביא, זה הגמרא בסוכה. כלומר, משיח בן יוסף עתיד למות, אבל אנחנו מתפללים עליו שהוא לא ימות. והדעה השנייה היא כדאמרי בגמרא, שלא רק משיח בן יוסף יישחט, יצר הרע יישחט. מסביר הרב באורות, עוד נגיע לזה אני מקווה, שזה דבר אחד, אבל נגיע לשם. בואו נלך בצורה מסודרת, כן. מה זה מוות של צדיק אמור לכפר על הדור? מה זה פה מיסטיקה? זה חשבונאות? יש אחד שווה אחד, יש אחד שווה מאה. אז אחד ששווה מאה כיפר על מאה. זה לא חשבונאות פה. אדם כללי, אז הוא כללי. אז אם הוא כללי, יש לו מגמות כלליות, אז הוא מוכן למסור את הנפש לו אפילו בשביל הכלל. ואז הכלל מתרומם. זה כתוב באורות המלחמה פשוט. טוב, נגיע לשם, זו סוגיה ארוכה. אין מצב כזה, אבל מסיבה אחרת. הרב אומר באורות שמשיח בן יוסף זה הממד הלאומי שלנו. ומשיח בן דוד זה הממד הקוסמופוליטי, הכלל אנושי. וכשהעולם מגיע לתיקונו, אנחנו צריכים להגיע לתיקון העולם, לא לתיקון עם ישראל. הצריך לשחוט את הצד הלאומי של משיח בן יוסף. והשחיטה של הצד הלאומי של משיח בן יוסף מתגלה בכל הרפיונות שאנחנו חווים אותם בשנים האחרונות. שצדדים מסוימים של משיח בן יוסף, של משיח בן יוסף נשחטים. זה התחיל בהתיישבות, אבל הפוליטיקה, עכשיו זה הגיע לצבא. כל הפרות הקדושות, קרי, הביטויים של משיח בן יוסף, מתחילות להישחט, לאט לאט. למה? יש דבר עמוק בזה. כי עם ישראל כבר צריך להכין את עצמו אל הכלל האנושיות, לא רק אל הלאומיות הפרטית שלו. ומשיח בן יוסף הוא ביטוי ללאומיות. לא הייתי אומר את זה ככה. ביטול הלאומיות שכביכול, כביכול סותרת את הכלל האנושיות. אבל זה נושאים ארוכים, אנחנו ניגע בזה. שואלת מכון נורא, מדוע זה בסדר לומר שדוד המלך חי וקיים, וזה לא בסדר לומר שהחבדניקים אומרים שהרבי חי וקיים? לא הבנתי את השאלה. כי כנראה המלך המשיח הוא חי וקיים, וכנראה אדם שכבר מת הוא כבר לא חי וקיים. כנראה. למרות שיש כאלה שנוהגים לעשות משה ברך. וזה לא סותר את האהבה אמינה שאולי המשיח היה אמור להיות הרבי מלובביץ', אלוואי. כתוב שבכל דור מימות המשיח יש פוטנציאל משיח, אלא הדור לא ראוי. אז אולי באמת הרבי היה ראוי להיות משיח, אבל מה נעשה? לא זכינו? לא יודע. אנחנו לא המזכירה שקדוש ברוך הוא לדעת מי המשיח. אבל באמת לא הבנתי את החושייה. מישהו הבין את הקושייה? מה הבנת? זה לא דוד הבן אדם, זה לא דוד הבשר. אפשר בבקשה לראות את הזרת של דוד המלך? הוא חי וקיים. איפה הוא? איפה הזרת שלו? לא, זה לא הזרת, זה האישיות. דוד המלך הוא לא אדם בממד הפיזי רק, הוא רעיון, הוא אידאה. דוד זה מידת המלכות, זה המלכות שבישראל והמלכות של ריבונו של עולם דרך עם ישראל. זה לא אדם פרטי. יעקב אבינו לא מת. הרי יעקב אבינו מת. הראינו מערת המכפל, הראינו קבר יעקב. מה זה חז"ל אמרו יעקב אבינו לא מת? תחליט, שאני הולך למערת המכפל, אני מתפלל בקבר יעקב, זה באמת או לא בכאילו?
למה שהנוצרים דורשים בעצם שמשיח בשר ודם?
רגע, מישהו אמר שהמשיח הוא לא בשר ודם?
בשר ודם, אז בעצם זה מה שהוא יעשה.
המלך המשיח הוא בשר ודם. הוא אדם פיזי. הוא אדם. כמוך וכמוני, הוא אדם. אבל התכונה של המלך המשיח היא תכונה. היא תתגלה באדם.
מה ההבדל בין זה לנוצרים?
לא הבנתי את השאלה.
מה ההבדל בין
הנוצרים אומרים שהמשיח זה אלוהים. אנחנו אומרים שהמשיח זה הנציג של אלוהים, זה משהו אחר לגמרי. והוא משיח בנגלה ואלוהי בנסתר, זה מה שהם אומרים.
דוד המלך מגיע ונעלם.
מה זה נעלם?
זאת אומרת שכאילו הבחינה שלו היא כבר... אין צורך בה, כי אנחנו
כבר... רגע, אתה מדבר על ההיסטוריה? לפני 2,300 שנה? עכשיו, דוד המלך יבוא ויעלם. למה שיעלם?
כי אז זה
יהיה בחינה
אחרת.
כשהעולם מגיע... כשהעולם מגיע לתיקונו ודוד המלך יופיע בעולם, העולם מגיע למטרתו לתיקונו, ואז יכול להיות, לא יכול להיות, כנראה שהעולם הזה יחרב, ונגיע ל... ואז אלף שביע עולם חרוב, ואז נגיע למציאות של עולם הבא. תחילת האמיתים עולם הבא. מה זה דוד המלך נעלם? אז לא הייתי אומר נעלם. דוד המלך מיצה את תפקידו. זה הכוונה נעלם, אם אני מבין נכון. אז מה השאלה? טוב, תודה רבה. שיעורי בית, רגע, שיעורי בית. אני ממש התחלתי בכלל עוד משהו אחר. שיעורי בית, אורות... המלחמה, ספר אורות. יש פסקאות חשובות מאוד באורות המלחמה. אנחנו עדיין רוצים קצת לעסוק בהבנת המלחמה והשלום, בהבנת היחס שבין עם ישראל ואומות העולם במלחמה. עוד לפני שאנחנו מגיעים לסוגיה עצומה וחשובה מאוד, איך אנחנו כלוחמים צריכים להיות לוחמים. כלומר, לא מספיק רק להגיד שעכשיו זה תקופת מלחמה. כנראה שיש איזו צורה ישראלית שמופיעה דרך המלחמה. יש לוחם ישראלי שהוא שונה מלוחם גוי. מה האופי שאני יוצא למילואים? מה האופי שאני צריך לצאת למלחמה? עם איזה כישרונות, עם איזה ערכים, עם איזה אידאות, עם איזה ערך מוסרי, מה אני צריך לשים דגש, עם מה להיזהר. אלה סוגיות חשובות מאוד. אבל עוד לפני שנגיע לעצמנו, קודם כל עדיין הבנה כללית ביחס של בין תקופות היסטוריות של שלום ומלחמה ועם ישראל מול אומות העולם. אז בהקשר הזה, אם אפשר, בהקשר הזה להכין את פסקה אורות המלחמה, עמוד ט"ו, ספר אורות, עמוד ט"ו, פסקה ו', פסקה ז' והפסקה המרכזית היא פסקה ג'. בלי נדר אולי אני אצלם את זה, שיהיה לנו את זה לפעם הבאה. בסדר?